הייתה תוכנית מלכתחילה, היא מתקשרת לנושא שעוד נעריך בו הרבה, המעבר מנס לטבע, ובמציאות טבעית בארץ זה תהליך, לא ביום אחד אפשר להשתלט על מרחבים כל כך גדולים, מנהר מצרים עד נהר פרת, מרחב גדול שצריך בשבילו תשתית מספיקה, כוח אדם מספיק, ומי כמונו יודע שגם בימינו שלנו, כאשר אנחנו אמנם 7 מיליון, או 6-7 מיליון יהודים, אני לא יודע בדיוק כמה יש בשטח חלק בחול, אבל מהיהודים עם התעודות זהות הישראליות, אני מתכוון, כן? אז גם אז אתם רואים שאפילו על מרחבים פחות גדולים מאשר גבולות ההבטחה, אם היה לנו פה 3 מיליון יהודים ביהודה ושומרון, זה היה פותר הרבה בעיות, ואין לנו אותם. אז תבינו גם אז אותו דבר, וגם אז היה לנו את הבעיה שקוראים לארץ הנותרת, עוד נגיע לזה, שיש בה אזורים שבהם גרים כל מיני מיעוטים כנעניים. אז גם היום יש לנו כל מיני כאלה, כולל בגליל, כולל ביהודה ושומרון, כולל בנגב. בקיצור, הבעיה היא של נוכחות, וכדי לרשת את הארץ במובן של ההתיישבות צריך נוכחות פיזית, צריך מספרים, ולכן גם כאן התהליך הוא תהליך מדורג. דיברנו על גבולות ההבטחה, שזה דבר שקיים וגם נזכר בספר דברים, אבל גם בספר דברים התורה מדברת בפירוש על תהליך מדורג, מעט מעט אגרשנו מפניך. ובאמת עוד נדבר על זה בעריכות בהמשך, על בני גד ובני ראובן שקפצו לשלב ב' לפני שהסתיים שלב א'. זאת בעיה שעוד נעריך בה, והיא תעלה גם בספר יהושע וגם בספר שופטים וגם בהמשך בספר מלכים, נחזור לזה בהרחבה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על כך שיהושע נכנס לתפקיד, היה תהליך עד שהוא הצליח להשתלב ולהתברג, לא דבר פשוט להיכנס לנעליים של משה רבנו, מנהיגות אדירה וייחודית לאורך כל ההיסטוריה, בטח בסמוך אליו להיכנס למישהו בעל עוצמות כמו משה ולהחליף אותו, זה דבר לא פשוט. אם תוסיפו לכך את העובדה שהאתגרים העומדים לפתחו של יהושע בהנהגת העם לקראת הכניסה לארץ, כפי שכבר הזכרנו ועוד נזכיר, הם רבים, בין בתחום של המלחמות שהן לא פשוטות, אם זה נושא של בעצם לבנות מדינה, כל המערכות, הם יוצאים מעם של נוודים לעם שהולך לשבת דרך קבע בארץ, צריך לבנות את כל מערכות ההנהגה, את כל מערכות השלטון, את ההתיישבות, את מוסדות החינוך, את הכל, וזה אתגר לא פשוט בפני עצמו. ולהיכנס לתפקיד הזה זה דבר שהוא באמת יוצר מורה, אחריות גדולה, ולכן לא פלא שיהושע, שהיה עד עכשיו משרת משה, כפי שכתוב קרא לו לאורך ספר שמות, או לאורך ספר במדבר, או לאורך ספר דברים, וגם בפתיחתו של ספר יהושע, בפסוק הראשון, הוא צריך לקבל חיזוקים, והוא מקבל את החיזוקים הללו במסגרת הפרק הראשון, כפי שכבר הזכרנו, ובפרק ג' וד' שהזכרנו בסוף השיעור גם כן, על חציית הירדן, שנותן לו גיבוי, כאשר הייתי משה יהיה עמך, כך הוא ממורים לו, זאת הבטחה שהייתה של הקדוש ברוך הוא ליהושע בספר הדברים, זאת התנאיה שבני גד ובני ראובן אומרים בפסוק האחרון של פרק א', וזה החיזוק שהקדוש ברוך הוא אומר לו, היום אחל גדלך בעיני כל ישראל, וידעו כי כאשר הייתי עם משה יהיה עמך, וזה נאמר בקשר לחציית הירדן, וכו' וכו'. מוריי ורבותיי, יהושע מקבל פעם ראשונה נבואה, בפרק א', לבד. לאורך ספר התורה הוא לא מקבל נבואות, מלבד הנבואה שדיברנו עליה, שהוא נכנס, מקבל את שירת האזינו, בפרשת וילך, פרשת השבוע, תשימו לב, כן, נוכל לראות את זה גם כן, הם נכנסים יחד, משה ויהושע, ומקבלים יחד את שירת האזינו, דבר שמשמש מעין גיבוי, מעין חפיפה בין משה ליהושע, וכל ישראל רואים את עמוד הענן היורד פתח אוהל, זה אומר שבפנים יש דיבור אלוקי, אבל פעם ראשונה שיהושע מקבל נבואה לבד, שמשה לא לצידו, וזה בפרק א', ואנחנו חוזרים לעניין הזה, שהצו הראשון שהשם אומר ליהושע, להיערך לחציית הירדן. קו חציית הירדן הוא אמנם משהו טכני, עוברים ממקום למקום, הרי פרשת מסעי מונה, ויסו מרמסס ויחנו בסוכות, ויסו מסוכות ויחנו באיתם, ויסו מאיתם וכן הלאה וכן הלאה, רשימה ארוכה של 42 מסעות, אבל לא דומה שום עד כה למסע שעם ישראל עומד לחצות עכשיו את הירדן. חציית הירדן היא בעצם יצירת מציאות חדשה. אנחנו יודעים את זה בתור קו שהוא לא רק גיאוגרפי, תכף נראה שלו גם משמעות אסטרטגית. נגיד את זה כבר במשפט אחד קצר, עוד נחזור לזה בהמשך. הכנענים שרואים את עם ישראל חונה מעבר לירדן יריחו, הם יושבים שם כבר כמה חודשים, ובאיזשהו מקום המציאות הזאת מבינים שזה לא טיול שנתי. וגם אני מזכיר לכם, מלך מואב, בלק מלך מואב, נכון? ראה את ישראל שחנו לידו, הוא תפס פחד אחרי שימיקו את ציחון ואתוג, ולא במקרה הוא מגייס את בלעם כדי לנסות להקות אותו. יש גם זה היה לכיוון מזרח על הרכס למעלה, כן, משם צפו בלעם ובלק למטה לבקעת הירדן, שם חנו ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. אבל כשהם יחצו את הירדן, אז גם החבר'ה ממערב לירדן ואנשי יריחו שנמצאים בפרונט של כל העסק הזה, הם מבינים היטב את המשמעות הצבאית של העניין. לכן מבחינה זאת הירדן, וירדן זרם אז כפי שעוד נראה בהמשך באופן עוצמתי הרבה יותר, כי כל מקורות המים של הירדן נתפסים, אם ברמת הגולן ואם בלבנון ואם בירמוך, וגם אנחנו תופסים הרבה מקורות מים שהיו פעם זורמים חופי לירדן. אנחנו מסיבות של משק מים מודרני מנצלים גשמים ומעיינות ומופנים לצורכי שימוש של מים, חקלאות, שתייה וכו' וכו'. והירדן היום הרבה פחות עוצמתי, אבל פעם הוא היה הרבה הרבה יותר עוצמתי ממה שהוא היום, ולכן הוא גם משמש מכשול מים. רוצה רק להזכיר לכם, עד מלחמת יום הכיפורים, תעלת סואץ נתפסה בתור מכשול פיזי, של גבול, שעד שהמצרים יחצו אותו, אז יש לנו זמן. זאת אומרת, זה מין מכשול שמגונן, הוא יוצר איזה מין שירוי בהתקדמות, במתקפה אפשרית. אותו דבר, גם הכנענים מסתכלים על הירדן כאיזשהו מחסום צבאי שיכול למנוע את ההתקדמות של הישראלים. כך שיש פה זה גם פן צבאי אסטרטגי, יש פה גם פן עקרוני. הזכרנו בשיעור הקודם בגבולות שגבול ארץ כנען הוא הירדן, כשממזרח אנחנו נמצאים לא בגבולות כנען שעומדים להיות מחולקים לשבטים שיחצו את הירדן, וזאת פאז אחרת, זאת הארץ אשר נתן משה, זאת לא הארץ אשר נתן השם, לפחות בשלב הראשון. כך שבאיזשהו מקום חציית הירדן שמשה לא זכה לה היא בעצם אקט רב משמעות, גם כלפי הכנענים בתחום הצבאי האסטרטגי, גם בתחום הרוחני המשמעותי. עם ישראל מגיע לארץ, חוצים את הירדן עם כל המשמעויות שעוברות מכך. נראה בהמשך בפרק ה' בספר יהושע, המן למשל, שהיה אחד הסממנים הניסיים המאפיינים את מסע ישראל, פסק לרדת בחציית הירדן, וכשעם ישראל מתיישב בתחנה שתהיה תחנה בשבע השנים הקרובות עד שיגמרו את שלבי המלחמה, גלגל, זה מחנה הקבע של העם, אין מן יותר, זהו. זאת אומרת, חציית הירדן משנה את מהות ההנהגה האלוקית מנס לטבע. מתחילים פה הרבה מאוד שינויים, יש לנתון הזה יש הרבה השלכות בכל מיני היבטים, חלקם כבר הזכרנו, חלקם עוד נזכיר. בכל אופן זה אירוע דרמטי. לכן כשאומרים לחצות את הירדן, זה לא רק הליכה של איקס קילומטרים ממקום למקום ולעבור מכשול מים בדרך זו או אחרת, יש פה משמעויות רבות כפי שקצת ניסיתי לחדד. ולכן הנבואה הראשונה של ספר יהושע, שמצווה, שקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע להיערך לחציית הירדן, היא בעצם אמירה רבת משמעות. אז אם נסתכל לרגע, וזאת הנבואה הראשונה שיהושע מקבל כנביא לבד, בלי נכחותו של משה לצידו, אנחנו שומעים פה בפרק א' בפסוק ב', משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. הנה, זאת הארץ שאני נותן להם, מה שהזכרנו כבר קודם. ופה יש הבטחה של כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתי אשר דיברתי על משה. זאת התוכנית העתידית, מאיפה עד איפה? מהמדבר שהוא מדבר סיני והלבנון הזה עד הנהר הגדול נהר פרת, היינו עד צפון מזרח רחוק, כל ארץ החיתים שזה גבולות ההבטחה, ועד הים הגדול, היינו הים התיכון, מבוא השמש יהיה גבולכם. יש פה הבטחה שהקדוש ברוך הוא יסייע לו, כאשר הייתי משה יימח, חזק ואמת, ואחר כך עוד פעם חזק ואמת, ואחר כך עוד פעם חזק ואמת. ושוב התנאי הידוע שספר דברים מדגיש חזור והדגש, הכל מותנה בדבקות בתורה. קיום התורה הוא תנאי להצלחת ישראל והשתרשותו בארץ. יש בזה גם היגיון מאוד פשוט, כי עם ישראל זוכה בארץ הזאת כהבטחה לאבות, האומה הוא ביותו עם מיוחד, עם סגולה. אם עם ישראל יאמץ את הנורמות של עמי כנען, אז מה הוא יותר טוב מהכנענים שהוא עומד להוריש אותם? זה מקחתות. ועל כן ההתניה הזאת היא מהותית והיא מובנת והיא פשוטה. מוריי ורבותיי, הציווי הזה צריך לתרגם אותו למעשה. אז יהושע, כפי שכבר הזכרת לכם בשיעור הראשון, הוא האיש שמממש הלכה למעשה את התוכניות האלוקיות שבעצם יועדו מלכתחילה להתממש על ידי משה, ובעקבות פרשת ממריבה והכרעה שמשה לא ייכנס לארץ, מי שמיישם את הדברים האלה הלכה למעשה הוא יהושע. עכשיו, מה זה אומר? וזה אומר, ובוא נציין את הדבר, וזה מה שהופיע בפרק א' בחציו השני ובפרק ב', וזה מה שאנחנו עובדים עכשיו לעשות. הנה נתון עשו לי פה כיסא מיוחד בשביל למחות את הלוח גם לבוא. יופי, תודה למי שהכין את זה פה. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים על חציית הירדן, או לקראת חציית הירדן, זה עם W, כאשר יש פה שלוש כתובות, ותכף נראה אותם. הכתובת הראשונה זה כל העם. הכתובת השנייה זה 2.5 שבטי עבר הירדן המזרחי, ובסוף זה 2 מרגלים. מתי זה קורה? במשך 3 ימים. כל האירוע הזה מתרחש במשך 3 ימים, זה מה כתוב בפירוש. אני יכול גם להגיד איזה 3 ימים, כי הכתוב אומר לנו בפירוש שהעם, בפרק ד' פסוק י', העם חצו את הירדן, כן, חציית הירדן, כן, הייתה בי' בניסן, כן, בשנה ה-40 ליציאת מצרים. היינו בדיוק יצאו בניסן את הדבר, עוד 5 ימים, בדיוק 40 שנה מיציאת מצרים, הם סוגרים 40 שנה במדבר. כאשר 3 ימים לפני כן זה היה, כן, זין, חט, תת. אלה היו ימי בניסן, אלה יש 3 ימי הערכות של לקראת חציית הירדן, כאשר הדברים מתבצעים בו זמנית. החלק הראשון הוא פשוט. עם ישראל כולו, כנאמר בפרק א', בפסוק י', ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, ושוב אין לו מערכת של וואטסאפ או אס-אמס קבוצתי או איזה טכניקה אחרת, פשוט צריך להעביר מסר. ואיך מעבירים מסר? פשוט יש לו אנשים, שליחים שמבצעים לו, רצים בשטח ומעבירים את המידע. אלה השוטרים, והוא שולח אותם לעבור במחנה ולצוות את העם לאמור, אכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את ארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם לרשתה. שוב, איזה ארץ זאת? ארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם לרשתה. היינו שחוצים את הירדן, לשם הקדוש ברוך הוא מכוון אתכם. ובכן, תבינו שעם ישב, עוד שנייה אחת אני אשמע את ההערות, מה זה? לכם, בסדר, אוקיי, אולי רוצה להדגיש להם ולא לדור אלה שהיו קודם שמתו במדבר שלא זכו, אתם זכיתם, ובלכתחילה הובטח גם לדור שלי מה שאומר יהושע, אבל בעצם הדור שלי אני די נציג בודד שלו, יחד עם כלב בן יפונה, הדור שלי לא כל כך זכה להיכנס אליו, אתם זכיתם מה שהדור הקודם לא זכה. בכל מקרה, אנחנו מוטים פה, שנייה, אני שומע אותך גם, יש פה את הציווי של אחיתה. אני רוצה להסביר פה משפט קצר רק להבין את העניין הזה, שזה כמה השלכות. קודם כל, העם יושב פה בערבות מואב על ידי יריחו, משהו כמו 50 שנה. אני מעריך שבחשבו, אין תאריכים מפורשים, אבל בסביבות חשבן של השנה 40, זה חשבון, אני אזמן עכשיו כרגע לפרט אותו, אבל בערך מחשבן, חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, כן? ועכשיו אנחנו בתחילת ניסן, כן? אז בערך כחצי שנה הם יושבים שם בתחנה הזו. בכל אופן, 50 שנה, אתה יודע, מהל, להתחיל להרוס, לעשות ולהתארגן. בכל אופן, כי הם לא משאירים כלום, הם לוקחים וזזים הלאה. אז זה מבצע, להתארגן 3 ימים להרוס, לקראת, לעבור דירה. גם היום כשעוברים דירה, עוזרים יותר מאשר 3 ימים. כן? כל משפחה לבד, כל העם צריך להרוס, כל אחד הורס את הדברים שלו וכו'. אבותיי, למה אני מדגיש את זה? כי אין ספק שיש תזוזה. יש תזוזה. ואנשים שיושבים ממערב לירדן, ביריחו, רואים שקורה שם משהו שלא היה אתמול, שלשום ולפני שבוע. אני תמיד נזכר כשאני קורא את הפסוקים האלה, הייתי באזור הזה במילואים הרבה פעמים, ובאחת הפעמים הייתי בתקופה של הרמדאן, ואני יודע, היינו במילואים, אז היו עושים מילואים 45 יום, 30 יום זה היה צ'ופר, לדעי 24 בכלל זה היה לום ללקייט, כן? אז בקיצור, היינו עושים הרבה ככה מילואים. בקיצור, הייתי כבר הייתי תקופה ממושכת, ופתאום הייתי כבר איזה זמן שם, והייתה לי משמרת של השמירה שם במוצב לפנות בוקר, ופתאום בבוקר הזה, אני רואה, וואלה, בשלוש בבוקר, כל האורות נדלקים, וסיסו ושמחו, וואלה. מיד הרמתי טלפון, כי כל שינוי בשגרה, חייבים לדווח שיש שינויים בשגרה. אמרו לי, זה בסדר, יש רמדאן. באמת, אני לא חשבתי על הרמדאן. קיצור, יש רמדאנים כדוע, ברמדאן הם אוכלים לפנות בוקר, כן, בערב ולפנות בוקר, ואז הם מתחילים את הצום במשך היום. זאת אומרת, זהו, באמת, בימים אחר כך כבר ידעתי שיש התעוררות כללית לקראת זה. למה אני מספר? כי אתה מיד שם לב שיש תנועה ויש שינוי, כל זה כמבוא למודיעין הנגדי של יריחו, עוד מעט נדבר על השלוש, על המרגלים. איך היו בכוננות? הייתה דריכות. הרי מיד שהם הגיעו, מיד עלו עליהם. מה פתאום, מה קרה? לא היה שטינקרים שדיווחו, אבל הם פשוט ראו שיש תזוזה, הם העלו מה שקוראים את רמת הכוננות, והם מיד היו יותר זהירים, ולכן כל מי שהגיע לשם משהו כזה, מיד עלו עליו. אז זה פשוט בשביל להבין את הנקודה הזאת. אז זה המשמעות של ההתארגנות של העם כולו לקראת חצי תל. עכשיו נשמע ירוד, עוד שנייה אחת, קודם הוא היה ואחר כך נשמע אותך, כן? בבקשה.
זה שהתחילו להתארגן בזין בניסן, זה גם מתחבר עם ספר דברים שמשה נפטר בזיין באדר, ואז היה 30 ימי אבל, ואז מיד בסוף הימים.
זה בדיוק הסיפור, מזה אני יודע שזה היה ככה. כי בשום מקום לא כתוב שמשה רבנו נפטר בזיין באדר. איך יודעים שנפטר בזיין באדר? ברוורס של מי יוד בניסן, שזה כתוב בפרק ד' פסוק יוטט, שלושה ימים, ואז אחרי בכי, כי כתוב, והיה אחרי מות משה, דיינו ויתמו ימי בכי אבל משה, זה החשבון. בסדר? כן, בבקשה. אני רוצה לטעון, בדיוק זה מה שאני רוצה לטעון, שברגע שניתנה הוראה, יהושע נתן הוראה לשוטרים לעבור להגיד לעם. הוא אמר, כמה זמן להגיד לשוטרים? שלוש דקות. הוא לא צריך לחכות עד שכולם יחזרו וידווחו, הודענו. הם מסתובבים. במקביל הוא תופס את נציגות, וזה המשפט הבא שלי, את הנציגות של שניים וחצי השבטים, תכף נדבר על זה, קצר, הזכרנו את זה קצת סוף השיעור הקודם, ו... במקביל, אחרי שהוא גומר איתם, הוא תופס את שני המרגלים, תכף גם דבר על זה בעריכות, ומוציא אותם. זה שלושת הימים שהם יוצאים. הם יוצאים מיידית, מיד הם יוצאים, ותכף נרסת לוח הזמנים, ואתה תראה שכשהם חוזרו שלושה ימים, ואז הם, המרחקים הם לא גדולים, זה לא מצעידה ארוכה. זה צעידה של שעתיים, בערך מאיפה שנמצאים, עד יריחו. שעתיים, שלוש, גג, לא יותר מזה. בסדר? אז זה טווחים קצרים, פשוט אני רוצה להסכים לפרופורציות, כי כשאתה קורא את זה ככה, אתה חושב, טוב, קודם העם מתארגן, וכמו שאתה אמרת, ועוד שבוע לקח זה, ועוד שבועיים, לא, זה הכל מתגלגל בו זמנית. אוקיי? יופי. מוריי ורבותיי, פרק א', פסוק י"ב, ולראובני, ולגדי, ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם לאמור. ואני מזכיר לכם שבשיעור הקודם ראינו בספר במדבר בפרק ל"ב, אחרי שהסכימו אותם את ההסכם, הטילו על יהושע ועל אלעזר לוודא שההסכם הזה מתממש. זוכרים, קראנו את זה בשבוע שעבר, והנה יהושע מבצע. רוצה להזכיר לכם שההסכם עם נגד ובני ראובן, אמנם היה בספר במדבר, אבל כמה זמן עבר מאז?
חודש וחצי.
אולי יותר, אולי שלושה חודשים. חודש וחצי היה התחלת הנאומים של משה. שלושה חודשים. הרי כל התקופה הייתה שם איזה חמישה, שישה חודשים. אז אני יודע כמה זמן לקח להם שם. אחרי חודש, אחרי חודשיים הם ביקשו את הבקשה. ואתם מדברים פה על חודשים ספורים, לא מדברים פה על... אמנם לנו זה לוקח הרבה זמן, עד שקוראים כולו את ספר במדבר, עד שקוראים ספר דברים, המון זמן. אבל בשטח, זה ספר דברים לא לקח כל כך הרבה זמן, כמו שאנחנו קוראים כל הקיץ. כן, זה לקח חודש. כן, חמישה שבועות. וכן, אז אני, זה לא, לא מזמן, זה די טריק כל הסיפור הזה. בכל אופן, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם זוכרים, ושוב הזכרתי לכם בפעם הקודמת, אתם מקבלים את הארץ הזאת, ארץ אשר נתן לכם משה, ושוב הסדר שהזכרנו בפעם הקודמת, פסוק י' נשיכם, טפכם ומקניכם, ישבו בארץ, ולא כפי שהם ביקשו בהתחלה, ודאגו קודם לצון, ורק אחר כן לטב ולנשים, ואתם התחייבתם לעבור חמושים לפני אחיכם כל גיבורי חיל, ועזרתם אותם. עד אשר יניח השם לאחיכם ככן, זאת אומרת, הארץ שנתן השם, של השם לכם נותן להם, הארץ שנותן השם, ושבתם לארץ ירושתכם, איזה ארץ, וירשתם אותה שנתן לכם משה, עבד השם, בעבר הירדן, והם אומרים לו, כן, ודיברנו על התנאי הזה בפעם הקודמת, ככל אשר שבא למשה, כן ישמע אליך, ואז הם מתקנים מיד, אל תדאג, חזק ואמץ, וכל אחד שלא ישמע את פיך, יומת, ואתם מקבלים את ההנהגה שלך. אני רוצה פה לציין את מה שכבר ציינתי, אבל אני רוצה עכשיו לחדד את זה עוד קצת. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שמותירים את שבטי עבר הירדן בצד השני. דהיינו, את מי משאירים? נשים, טף. הם הולכים לתפוס שטח די גדול, כולל עד הגלעד, כן? וזה שטח עם פריסה גדולה. כאשר אנחנו יודעים מתוך פרק ד', אם תציצו לרגע יחד איתי בפרק ד', בפסוק י' ג', או נתחיל מפסוק י' ב', בהמשך למה שאנחנו קוראים כאן, ויעברו, ספר דל, יהושע, פרק ד' פסוק י' ב', ויעברו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה, כ-40 אלף חלוצי הצבא עברו לפני השם, זוכרים את הביטוי לפני השם, לפני העם, לפני השם, למלחמה, אל ערבות יריחו, הם בערבות מואב, חוצים את הירדן, ערבה זה שטח מישורי, אז הם בשטח המישורי של בקעת הירדן בצד המזרחי, זה ערבות מואב, כשהם חוצים את הירדן זה ערבות יריחו, כן? והם עוברים לערבות יריחו, כמה עוברים? 40 אלף. כמה פוטנציאל היה בכלל, אנחנו יכולים לדעת, כי עשו מפקד בפרק כ"ו בספר במדבר, ושוב אני מזכיר לכם שמפרק כ"ו בספר במדבר אנחנו בשנה 40, מפרק כ"ב בספר במדבר, ספר במדבר, תראו את פרק כ"ב פסוק א', אנחנו נמצאים, תראו את פרק כ"ב פסוק א', כן? ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, הנה, ספר במדבר כ"ב פסוק א', עד התחלת ספר יהושע בפרק ה' שהם יחצו את הירדן, הם בערבות מואב, זה החצי שנה שדיברתי עליה קודם, הם פה. מה קורה שם? זה מתחיל עם פרשת בלעם ובלק, נכון? ואתם מכירים מה כתב בלעם לבלק? דיר בלק, נכון? זה מה שהוא כתב לו, באנגלית דיר בלק, בערבית דיר בלק זה תיזהר, נכון? אז באנגלית הוא כתב לו דיר בלק, והוא התכוון תהיה זהיר. בכל אופן, אנחנו רואים שיש לנו את האירועים של בלעם ובלק, ואחרי כן, הצד בלעם הייתה אחרי הפדיחה שהוא עשה, שהוא לא הצליח לקלל את העם, הוא הציע את הסיפור של בנות מואב, וכתוצאה מכך הייתה מגיפה, נכון? זה פרק כ"ה, בפרק כ"ו יש מפקד, נכון? עכשיו כל זה קורה כמה חודשים לפני האירועים של עכשיו, זה לא הרבה זמן, הם כבר בערבות מואב. זה בערך 4 חודשים קודם. אז אנחנו יודעים כמה לוחמים היה להם שם. אז אם אתה בודק, ראובן, אז הנה ראובן, כמה היה להם, אז הכתוב מספר לנו. ספר במדבר, פרק כ"ו, פסוק זין, אלף ועוד ראובן, ופקודם, 43,700. כמעט 44,000, נכון? נעגל, 44,000, ככה, עגול, אוקיי? זה הלוחמים של ראובן. הלוחמים של גד, נכון? ראובן גד, אז בוא נראה. אז גד כתוב לנו בהמשך, אנחנו יכולים לדעת כמה היה לגד, וזה מופיע בפסוק, איזה? י"ח, פסוק י"ח. אז יש לכם פה, אלה משפטים, 40,500. אז נגיד 40,000, קודם הגענו למעלה, נגיע למטה, זה כזה, זה זה, אנחנו כבר מגיעים ל... 85,000, נכון? עכשיו יש לנו עוד חצי שבט מנשה. עכשיו לא יודע אם זה היה חצי, כי זה לא היה בדיוק חצי בדויק, כן? אלא, אז אפילו נעשה איזה השערה כלשהי, כן? אז יש לנו פה את מנשה, ומנשה מופיע לנו בפרק כ"ו בפסוק... איזה? למדלת. ושם הכתוב מספר לנו על 52,700, כמעט 53,000. אפילו יודע מה, בואו תיקחו 20,000. אלא נעשה הנחה, 20,000. ואנחנו מגיעים כבר למעלה מ 100,000 לוחמים. זאת אומרת, רק 40,000 נשארו, נכון? מה הם ישר, מה בטלנים? לא. חבר'ה, מה הם עשו? הם היו צריכים קודם כל להבטח את עבר הירדן המזרחי. רבותיי, הולכת להיות מלחמה, כמה זמן המלחמה תימשך? אנחנו יודעים היום במבט לאחור שזה היה 7 שנים, עוד נוכיח את זה מפשטי הכתובים. 7 שנים, אני לא יודע בהתחלה כמה זמן זה ייקח, אולי זה ייקח יותר, אולי פחות, פחות. גם 7 שנים זה פרק זמן, אי אפשר להשאיר נשים טף רכוש באזור כל כך רחב, מאזור ים המלח ועד אזור החרמון, ככה חופשי, 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 וצריך להבטח אותם. לכן מה שהם עשו, הם יפתחו את כל המרחב של עבר הירדן המזרחי. חשוב לזכור את זה, כי עוד נדבר על זה בהמשך גם בספר יהושע. אני כבר עכשיו מחדד את העניין הזה, זה יבוא בפרק כ"ב לידי ביטוי מאוד מעניין. אבל קודם תזכרו שלא כל הלוחמים עוברים, רק 40,000, ובחרו את הלוחמים היותר קרביים, כי הם היו צריכים להיות חלוצים, הן בחוד לפני כולם, אז בחרו חיים יותר מיומנים, יותר מוכשרים, והם הלכו בחוד, ואת הגמר או הגנה מרחבית, או אני יודע, את פיקוד העורף, אם תרצו לצורך העניין, השאירו כדי לגונן על כל המרחב הזה של עבר הירדן המזרחי. אני פשוט עושה לכם קצת השלמות, ומכניס את הדברים לתוך מציאות ריאלית ברצף כדי להבין אותה, כי זה לא רק בשביל להבין טוב יותר את הפסוקים שקוראים פה, זה חשוב לא פחות כדי להבין אחרי כן כמה דברים שקוראים להמשכו של ספר יהושע. ושאר האנשים, כולל השפטים, כולל הכל, כולם חצו את הירדן לצד המערבי של הירדן. כן, עוד מעט תראה אם כולם הגיעו לאזור הגלגל של המזרחית ליריחו, וזה המחנה הקבע ששם יהיו כל הזמן. עכשיו אני רוצה לעבור לפרק ב'. ובכן, ספר יהושע בפרק ב', אנחנו עוברים עכשיו לפרק ב', ואמרתי כבר אז שקראנו את פרק א' וב' באופן חלקי, באופן מאוד סלקטיבי, עכשיו חזרנו והשלמנו כל מיני נתונים, עכשיו אפשר להתקדם לפרק ב'. ופרק ב' מביא אותנו בעצם לחלק השלישי של ההכנות לקראת חציית הירדן. ואנחנו עובדים במקביל על הקטע הזה. אז החלק של 2.5 שבטים, הם פשוט צריכים להחליט מי עובר, עובר חלוץ, ומי עובר עם נשאר עם המשפחות בצד המזרחי.
אני לא אומר שהם עשו החלפות?
אז זה לא אומר שלא, לא חייב להיות שהם לא התחלפו במשך הזמן. יש אפילו סבירות גבוהה שאחרי פרק זמן כזה או אחר החליפו, רייננו את הכוחות. לא, לא מן הנמנע. אני לא אומר שלא. אבל בכל אופן צריך להחליט עכשיו מי עושה צו 8 ראשון, נכון? אחרי כן יצאו עוד צו 8 בשביל להחליף כוחות. אוקיי, בסדר. אבל הפרופורציות ישמרו מהסיבות שהסברתי קודם, כי צריך גם לוחמים בעבר הירדן המזרחי. יכול להיות שלא אותם אנשים שעברו בהתחלה הם אותם אנשים שישארו כל הזמן. יכול בהחלט להיות שיחליפו, ירננו כוחות, יש בזה ערך. עוד לדבר על הצורך להקיים חיי משפחה. בכל אופן 7 שנים זה זמן לא פשוט. וכל הלוחמים של יהושע בעבר הירדן המערבי של הירדן יהיו במחנה הקבע בגלגל, ואחרי כל מלחמה הם יחזרו למחנה לנשים ולטף, והם יצאו למלחמה. זאת אומרת, הלוחמים בעבר הירדן המערבי יהיו עם המשפחות, ולכן גם מן הסיבה הזאת יש ערך וחשיבות שגם אלה בעבר הירדן המזרחי יעשו איזשהו סבב של תחלופה, והם גם יהיו עם המשפחות, כך שבאיזשהו מקום יש ערך חשוב שהאנשים יחיו חיי משפחה ככל שרק אפשר באופן סביר, גם בנסיבות כשיש מצב של מלחמה. זה ערך חשוב בפני עצמו. מוריי ורבותיי, פרק ב', עכשיו, וישלח יהושע בן נון מן השיטים. השיטים זה היה המקום שבו הם ישבו, זה היה הבסיס. כן, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות לבנות מואב. כן, פרק כ"ה בספר במדבר, זה היה המפקדה בערבות מואב. שיטים הייתה המפקדה, זה היה המקום המרכזי. ומוריי ורבותיי, אני רוצה עוד לפני שאנחנו הולכים הלאה, כתוב בהמשך הפסוק המילה מרגלים, שולח מרגלים. והשאלה שתמיד אני שואל עליה, איך יהושע שנחווה קשה בפרשת מרגלים ששלח משה 38 שנה קודם לכן, איך הוא עוד פעם שולח מרגלים? זו שאלה ככה שטחית, אבל היא באה לחדד דברים, כמו שעשינו בפעם הקודמת, ושאלנו לאיזה כיוונים משה רבנו צריך לצפות, ועם זה חידדנו כמה תובנות. אבל גם פה אנחנו רוצים לחדד את המשמעות של מה שקורה.
שאלה זה למי המרגלים מדווחים, שם הם דיווחו לכל העם.
יפה, אז יש פה סדרה ארוכה של הבדלים בין הדברים. ויהושע, איך אומרים, לא פרייר. והוא יודע בדיוק את מה שקרה, והוא לא שכח, והוא יודע בדיוק למה הוא וכלב נשארו וכל השאר לא כך נשארו וכו'. ואז השאלה היא באמת איפה בא לידי ביטוי השוני בעשייה של יהושע שמתקן את מה שלא היה בסדר אצל משה. וזה בדיוק, אם אנחנו קוראים את הפסוק הראשון של פרק ב', כתוב פה רוב הדברים. דבר ראשון, וישלח יהושע בן נון מן השיטים. יהושע שולח. מוריי ורבותיי, אחד הדברים המדהימים שקראו בסיפור של אלה שנכונים מרגלי משה, שיהושע וכלב היו חלק מהם, מי ידע על זה שיש... ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו. מי שלח אותם? מטעמים יצאו?
כל העם.
כשהם חזרו למי הם דיווחו?
לכל העם.
תראו אתכם, מרגלים מהמוסד, חוזרים, נוחתים בלוד, נסיבת עיתונאים. בכל הרשתות, בו זמנית, מתי זה 8-9, מתי נחשב השעת הצפייה הטובה של כל החדשות, כולם, כל הרשתות, שידור חי. איזה מרגלים זה? מה זה צחוק? מה קרה? רבותיי, יהושע בן נון שולח אותם, והוא שולח אותם, כפי שהכתוב אומר בהמשך הפסוק, חרש. חרש. אף אחד לא יודע שהם יוצאים, ככה שולחים מרגלים. מרגלים זה לא ועדת חקירה. זה לא חבר'ה שהולכים לעשות פה, אני יודע, הון פוליטי. זאת עבודת מודיעין מקצועית, שחייבת להתבצע חרש. הכתוב גם מספר לנו בהמשך שהם חוזרים. שהם חוזרים בסוף הדברים, כאשר בפסוק כ"ג של פרק ב' וישובו שני אנשים וירדו מההר, נגיע לזה בהמשך, ויעברו, ויעברו, מה הם עברו?
ירדן.
בירדן חזרה, ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. רבותיי, מי ששולח אותם הוא יהושע. למי הם מדווחים? ליהושע. זה לא מסיבת עיתונאים, זה לא הפגנות רחוב, זה לא... דבר נוסף שכתוב פה, לא פחות מזה, שניים אנשים. רבותיי, שניים. כמה היו אצל יהושע? שתי אלה לא היו אנשים. מה כתוב? הם היו מה? נשיאים. רבותיי, ממתי נשיא בשבט הוא גם תעודת מרגל מוסמך? אין שום... להפך, זה אנטיתזה. מרגלים כידוע הם אנשים שאתה רואה אותם, אתה חושב, טמטם, הבלים כאלה, שאף אחד בכלל לא חושב עליהם, נכון? אם זה אנשים עם הופעה שמושכים תשומת לב, זה לא טוב. הם צריכים להיות אנשים כאלה שלא מרגישים אותם. שבכלל לא חושבים עליהם, זה המרגל הכי טוב. נשיאים עם אנשים, איך אומרים היום, בעלי הופעה, בעלי נוכחות, תרצו היום מושכים מיקרופונים אליהם. מרגל לא יכול להיות דמות מושכת מיקרופונים. היא צריכה להיות דמות אנונימית, עם פרופיל נמוך, שלא מושכת תשומת לב. ולכן וישלח יהושע בן נון שניים אנשים מרגלים. חרש. בניגוד ל-12. גם ה-12 האלה, מה זה 12? מה זה? זה ועד. אתם יודעים למה אין אצלנו קבינט יותר מדי גדול? כי כל אחד רוצה את מי הוצג בו. כיוון שיש בממשלה איזה 20 מפלגות וכל אחד רוצה נציגות. עכשיו כל אחד רוצה נציגות גם בהתאם לגודל שלו. כי לא ייתכן שמפלגה עם 3 מנדטים ועם 20 מנדטים יהיה להם אותו מספר עברים בקבינט. מהר מאוד, הקבינט זה 90% של הממשלה. אתם יודעים איך זה הולך. אין מצב כזה. מה זה 12 נשיאים? מה זה ממתי 12 ונשיאים? זה להקת בידור, להקת הצבא האדום זה. מה זה 12? מה זה? אין דבר כזה. זה שתיים. לא שולחים ערימות. זה מושך תשומת לב. זאת אומרת, אתה רואה כל ההתנהלות אצל מרגלי משה. אגב, הכתוב בספר במדבר, לא קורא להם בכלל מרגלים. קורא להם מה? הם יוצאים מה? לטור את הר. הם תיירים. הם תיירים. הם באים, תסתכל, כן מוצחי בינינו. זה בכלל בלי זיקה. מה תפקידם של מרגלים? תפקידם של מרגלים זה לאסוף אינפורמציה. לאסוף אינפורמציה, מודיעין. עכשיו זה גם נוגע למה שאני מזכיר לכם כל הזמן ונחזור עליו עוד הרבה פעמים בנושא. עברנו פאזה ממצב של השם ילחם לכם ואתם תחרישון, או וכאשר יקעיה כאשר ישלים משה ידיו וגבר ישראל וכאשר יניח ידיו וגבר עמלק, כן? אין יותר מלחמות ניסיות. המלחמות מכאן על אבא הן מלחמות טבעיות. איך מתחילה כל מלחמה טבעית מאז ומעולם? מה השלב הראשון של הצלחה במלחמה?
ריגול.
מודיעין, ריגול, איסוף מודיעין. אם אתה רוצה להצליח, אם אתה יוזם, אם אתה צריך לענות, לתת מענה שתקפו אותך, אז אין לך זמן לצוף מודיעין, אתה עונה, זהו, זה מה יש, אתה בגיל. אבל אם אתה יוזם, ודרך כלל זו גם הסיבה, שיהושע שלח פעמיים מרגלים. פעם ראשונה הוא שולח מרגלים ליריחו, פעם שנייה הוא שלח מרגלים לאי. למה הוא לא שלח מרגלים אחר כך למלכי הדרום ומלכי הצפון? כי הם תקפו אותו. כשתוקפים אותך אין לך זמן לעשות ריגולים, אתה צריך לתת מענה. ולכן יש, אין מרגלים בשלב הבא. שימו לב לדבר המעניין הזה. בכל אופן, הוא שולח מרגלים, והוא שולח מרגלים כי זה נדרש מצד אופי ההתנהלות. יש מציאות של מלחמה טבעית, להבין איפה צריך לעבור ואיך צריך להילחם, איך לערוך את הכוחות. זה מה שקורה, זה מה שיהושע עושה, והוא עושה את זה באופן מקצועי לפי כל הכללים. ולכן כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה צריך לשים טוב טוב לב לאנטיתזה. שניים אנשים מרגלים חרש. כן רבותיי, זה אנטיתזה למה שהכרנו אצל מי שהתיירים של משה. ופה אתם מוצאים יד את ההבדל בין שתי באופי כל השליחויות. לכו ראו את הארץ ואת יריחו. רבותיי, זה לא כל ארץ ישראל. ופה אני חייב להקדים משהו מאוד חשוב לגבי כל המלחמות. תסתכלו רגע בספר יהושע פרק י"ב. ספר יהושע פרק י"ב. משהו מעניין, מרתק, ותכף ננסה גם להבין את ההיגיון שלו, אבל עובדתי. ספר יהושע פרק י"ב, בחלק, בכל הפרק, זה סיכום המלחמות. מתחיל, ואלה מלכי הארץ אשר יכו בני ישראל וירשו את ארצה. ובכן התורה, הנביא, מסכם פה את המרחבים שנכבשו. הוא פותח במרחבים שנכבשו בעבר הירדן המזרחי על ידי משה, וזה בפסוקים הפותחים עד פסוק ו', ומפסוק ז', ואלה מלכי הארץ אשר יכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ים, בצד המערבי של הירדן, דהיינו איפה שאנחנו נכנסים עכשיו. יש פה רשימה, אתם מכירים רשימה עם שני תורים, נכון? ויש פה שמות של המלכים שהוקו, וזה בנוי בצורה שירית, בסוף כתוב 1-1-1, וסיכום, מי שקשה לו לספור כל כך הרבה פסוקים כמה היו, הפסוק האחרון, פסוק כ"ד, כל מלכים כמה?
31.
רבותיי, מדברים על 31 מלכים בעבר הירדן המערבי. 31 מלכים. עכשיו, יודעים שעבר הירדן המערבי לא כזה גדול, מה זה 31 מלכים? עכשיו, אתה קורא גם באופן פרטני, יש ביריחו מלך, יש בירושלים מלך, ויש בחברון מלך, ועוד ככה. במילים אחרות, מלך זה ראש מחוז, לא נגיד עיר. עכשיו, נכון שכל מחוז כזה הייתה לו עיר בצורה. עכשיו, גם הערים הבצורות של פעם, וזה נקודה חשובה, בשביל גם את קרב על יריחו וכל הקרבות אחרי כן, כל מי שמבקר בתל מקראי, תל עזקה, תל לחיש, תל חצור, תל, איזה תל שאתם רוצים. כן, כל תל שאתם הולכים, זה שטח קטן. עכשיו, מה המיוחד במקומות האלה? הם היו ערים מבוצרות. עכשיו, את הערים הטילים האלה ביצרו. ביצרו אותם בחומה, באופי של כמה מטר, בגובה של 8-9 מטר. עכשיו, חבר'ה, לפרוץ דבר כזה, אלה הם טילים, כל מיני דברים כמו היום. כן? גם היום לפרוץ בונקרים, ראיתם, או מנהרות, כן? זה סיפור לא פשוט. ראינו את זה בחודשים האחרונים. לא פשוט, עם כל הפצצות החכמות שמתחפרות ושעוברות בטון מבוצר, חבר'ה, זה לא פשוט. בעולם העתיק מה יש להם? יש להם חרבות, יש להם קשתות, אבל ללכת לפרוץ חומה כזאת, חבל על הזמן. לכן גם מצור על עיר נמשך ים של זמן. אנחנו יודעים שהמצור של אשור על שומרון נמשך 3 שנים. המצור של בבל על ירושלים נמשך 1.5 שנים. המצור של הרומאים על מצדה נמשך 3 שנים. במילים אחרות, גם מעצמות מיומנות בקרבות ובפריצת חומות מבוצרות, לפעמים לוקח להם שנים עד שהם פורצים עיר. עכשיו, למה יש כל כך הרבה מלכים בכל אזור? כי בארץ ישראל יש שבט עמים ויש גם פלישתים. זה גם אומר לכם משהו על החיבה המיוחדת של ארץ ישראל. רמב"ן אומר את זה בפירוש, אחר כך גיליתי את זה, וזה היה מובן פשוט. תראו, כל אחד רוצה, אם רוצים לבנות באמסטרדם, בשיקגו, את מי זה מעניין? אבל אם בירושלים רוצים לבנות משהו, אובמה, יש לו המון דברים לטפל, אבל הוא יושב בוועדה המקומית לבנייה בירושלים. אתה יודע, רוצים לבנות 50 זה? אובג'קשן, הוא מיד, יש לו מה להגיד, נכון? לא הולך. לא, אי אפשר לבנות. למה, מה קרה? פתרת את כל הבעיות של העולם ושל ניו יורק ושל וושינגטון ושל דאש ושל של הרוסים. אסור לבנות, השם אתם בונים בירושלים, בונים 30 בתים בגבעת לא יודע מה, באמת זה פסיכיאטרי, זה לא הגיוני, אבל זאת עובדה, עובדה, נכון? תראו, אם תקראו את ההיסטוריה של המאה ה-19, של התחילת המאה ה-20, כולם רצו נציגות בירושלים, בארץ ישראל. כולם בנו, שזה יהיו טמפלרים וכל מיני כנסיות וכל מיני מסדרים, כל אחד השאיר פה איזה משהו. כל אחד קונסוליה, כל מיני דברים. יש חיבה מיוחדת לארץ ישראל אורך כל ההיסטוריה. למה אין פה נפט, אין פה אורניום, אין פה זהב, אין פה יהלומים? עובדה, המקום הזה, כולם רוצים פה חלק לנחלה, רוצים לתקוע פה יתד. ולכן כל העמים, וכולם הקימו פה מלכויות,
ויש פה הרבה מלכים, בלי פרופורציות למקומות אחרים. כי כל אחד רוצה פה איזה כמה מטר מרובע.
אבל נראה כמו סגנון יוון של מדינה.
אבל המיוחד, אני מסכים שגם אז, גם הערים האחרות, היו תמיד עיר מרכזית, וסביבה ערים פרוזות קטנות, ולכן קוראים העיר וחצריה, כן? או העיר ובנותיה, ו... אבל שיש מלכות, וזה לא, זה גם עם אופי אחר, עם אלוהויות אחרות. כל היוונים היו להם, היה להם אותו פנתאון אלילי, כן? היה להם אותו פנתאון אלילי, אז בסדר, זה היה ספרטה והיה אתונה והיה אידיאולוגיות אחרות וכו'. אבל כולם העמידו בזהוס והעמידו כאן שם את כל החבר'ה, לא, לא מכיר את כל החבר'ה, מה?
גם פה כולם העמידו בבעל, בשאלה, בשאלה.
כן, לא, אבל היה להם גם כן הרבה מאוד אלים פרטיים וייחודיים, ולא היה משהו שליקט את כולם, כולל גם שפות. האמורים דיברו שפה אחרת, והכנענים דיברו שפה אחרת. ואת אנחנו יודעים גם בשפות שלהם, והפלישתים, הפיניקים, זה היה משהו אחר. זה היה תרבות אחרת, שפה אחרת. כולם ביוונים דיברו יוונית. במצרים כולם דיברו מצרית עתיקה. כן? היה להם אלוהות אחת. היה להם סדר, היו הרבה אלים, אבל היה להם אותו פנתאון אלילי. פה יש משהו שאנחנו מכירים אותו לאורך כל ההיסטוריה. כולם רוצים פה שותפות, כולם רוצים פה חלק. תלך בעיר העתיקה, יש את הנוצרים הפרוגרסיביים והנוצרים הקתולים והנוצרים היוונים אורתודוקסיים. אני לא יודע, אתם לא מכירים את זה פה, אבל הייתה תקופה ארוכה שנסענו דרך בית לחם, עוד לפני שהיה כביש מנהרות וזה. עברנו בית לחם, אז אנחנו יודענו שלקראת חג המולד יש לנו בלגנים, כי אי אפשר לנסוע. אז אני זוכר, היותים לתושבים של הגוש הזה רישיון מיוחד שיתנו להם לעבור בקלות, כי אחרת יכולת לך גם מורד כזה להתעקע, כי לא היה לזה לך, רק בית לכת, זהו. אז כולם יסו להיכנס, אבל לחבר'ה של הגוש העבירו אותה. בקיצור, אז עכשיו יחד גם מורד נגמר, לא, אחרי שבוע עוד פעם, מה אחרי גם מורד, מה הוא, כמה פעמים הוא נולד, כל שבוע הוא נולד. כן, הוא נולד עוד פעם, למה פעם היה חג של הקתולים, זה הכי חשוב, כן? אחר כך יש איזה שלושה ימים אחרי כן של היוונים הפרוטסטנטים, ואחר כך יש של, אני יודע, הפרוגרסלבים, כל שבוע היה חג מולד חדש, כן? וכולם, ותנסה להזיז מישהו מהמת. תראו כמה קרבות יש על קבר יוסף שם, הקבר, סליחה, קבר דוד, זה שם כל דקה, אלה רוצים שם, זה אולם של הסעודה האחרונה, ואיזה קבר, חבל, כל מטר, חבל לך על הזמן מה שקורה, עד עצם היום הזה. בוא, למה אני מספר לכם את זה? בגלל העובדה שיש 31 מלכים. כל ממלכה כזאת יש לה ארץ. אז יש מלך, יש לו עיר בירה, שהיא עיר המחוז, יריחו, מלך יריחו, מלך חברון, מלך זה, כל הרשימה שיש לנו שם. ולכל אחד יש ממלכה קטנה, שהיא בעצם היום מחוז. אבל זאת הייתה ארץ אחרת, עם, 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 עם ריבונות אחרת, עם שפה אחרת, עם, זה ממש, אבל היה כל מחוז הייתה ארץ אחרת. אחרי שכתוב לכו לראו את הארץ ואת יריחו, זה איזה ארץ? יריחו. הם הולכים לראות את יריחו ואת ארץ יריחו, כי ארץ יריחו זה האזור הראשון שהם צריכים לעבור אליו. מבחינה צבאית הם הולכים לקבוע שם בסיס, זה יהיה נקודת הזינוק, שמשם הם ימשיכו הלאה לפלוט לאזורי ארץ האחרים. זה מה שעומד לקרות. מוריי ורבותיי, ערבית 7:15, נכון? בסדר, אני מסתכל בשעון, לא תאחרו. מוריי ורבותיי, פרק ב', בפרק ב' אנחנו מסתכלים על כך שהם יוצאים, והוא שולח אותם להכיר את העיר יריחו ואת המרחב של ארץ יריחו. גבולותיה של ארץ יריחו מאוד פשוטים, קל מאוד להכיר אותם. ארץ יריחו בדרום מוגבל על ידי ים המלח, במזרח הירדן, במערב, אתם מכירים, יש את הרכס המדברי, מה שקוראים מצוק העתיקים, נכון? יש את איפה שכל הוודיות שיורדים מהמדבר, נופלים ככה, כל המקומות שהחבר'ה נופלים שם, אם הם רוצים ללכת בלילה או משהו כזה, כל האסונות קוראים לנו שם על המצוק העתיקים הזה, אז יש שם זה. ובצפון, כל מי שנסע צפונה בבקעה, אתם יודעים מה זה מפגש ציפורה, עכשיו על יד, מכירים הרי את המקומות לפי האוכל, מפגש ציפורה. יש שם מקום, כל היישובים בבקעה, כשאתה נוסע מיריחו צפונה, אז הם צמודים מצד שמאל של כביש הבקעה, נכון? Mm-hmm. יש לכם שם רשימה. כשאתה מגיע לאזון מפגש ציפורה, ממש אחריו יש את היישוב ארגמן, ארגמן, נכון? יש מצוק כזה. אחר כך אתה רואה שהרכס ממש צמוד לכביש. ועכשיו גם מצד ימין אתה רואה את הירדן, ממש קרוב. כמו עד שדמות מחולה, נכון? עד שדמות מחולה. עכשיו כל הדרך מארגמן עד שדמות מחולה,
אין יישוב בכלל, כל היישובים יש יישובים, אבל הם מעבר לרכס. רואי, חמרה, בקעות, יש שם, אבל זה בכביש פרימי, זה לא צמוד לקטע הזה. ובעצם עד מחולה, שעוד פעם העסק נפתח, כן? אז הסיפור הזה, כי בעצם האזור ההוא, הוא נחל תרצה מגיע לשם, מכיוון שכן, וזה הג'יפליק, זאת הייתה נקודת בקרת מחוזות, גם בתקופה הטורקית וגם בתקופה האנגלית, שהיה שם צ'ק פוסט כזה, שיורדים משכם לכיוון גשר אדם לירדן, עד היום זה גשר, כמו גשר אלנבי, והיה גם על כביש הביקה מעבר מארץ יריחו לאזור של הביקה הצפונית. בקיצור, שם היה הגבול של ארץ יריחו. למה זה חשוב? תכף תראו, שנדבר, לא תכף, היום כבר לא נספיק לדבר על זה בשיעור הבא, שנדבר על נושא של לץ חציית הירדן. איפה הירדן נחתך? הוא לא נחתך כמו בים סוף, המים להם חומה, מבינם או משמאלה, אלא הרחק מאוד באדם העיר, גשר אדם. הנה, אתם רואים? כבר אתם לכם רמז, למה הוא נחתך שם? עוד נדבר על זה. בכל אופן, מוריי ורבותיי, הם הולכים להכיר את כל ארץ יריחו וגבולותיה סרטטנו. והם הולכים לבית אישה זונה. אתם יודעים, בפרשנים זה מופיע, זה לא רק של הילדים בכיתה ב' מלמדים פעם ראשונה יהושע ולא נעים להגיד אישה זונה, אז אומרים מוכרת מזונות. כתוב בפשט, זה לא רק של התלמידים. אז בין אישה זונה מוכרת מזונות או זונה כפשוטה. מה הרעיון ללכת דווקא לשם? כי הם צריכים ללכת למקום שלא שואלים שאלות. נכנס לבית פרטי, דופק בדלת, וואלה, אתה מעורר תשומת לב. ללכת לסופרמרקט, ללכת לזונה, אף אחד לא שואל אותך, מה באת? זה מקומות שהולכים חופשי. עד היום, בתוך בתי זונות, זה מקום שאוספים ריגול ודברים כאלה. זה מוכר בכל הג'אנרים שעוסקים בריגול, זה המקום. מוריי ורבותיי, הם הולכים לשם. עכשיו, מי שמבין את זה גם, יש עוד שני גורמים. מלך יריחו והמודיעין הנגדי. יחפשו אותם שם. או שם תהיה קוננות, והקוננות התחילה כשראו תזוזה, לפני שלושה ימים שהתחילו שם, אמרו חבר'ה, יש תזוזה, קוננות, דריכות. אוקיי? הדבר הנוסף, זאת גברת רחב בעצמה, שהיא עושה אחד ועד אחד, והיא מבינה שיש סיכוי טוב שהחבר'ה יגיעו אליה. היא מעריכה מסיבות כאלה ואחרות, שמי שיקח את הקרב הזה, זה יהיה הישראלי, והיא מחליטה אסטרטגית לחצות קווים, ולהיות מה שקוראים היום משטפית. משתפת פעולה. והיא רוצה להציל בכך את מי? את עצמה ואת בני המשפחה שלה. זהו. והיא מראש נלכת, כי תבינו, זה קורה מהר. מלך יריחו שומע, היינו במודיעין שלא שומעים, הנה אנשים באו הנה הלילה, היינו מיד עלו עליהם תצפיתנים, ואז הם משערים שהם באו לחפור את הארץ כדי לאסוף אינפורמציה, ואז מלך יריחו שולח אל רחב למור, כי ראו אותם נכנסים, התצפיתנים של המודיעין, ראו אותם נכנסים לבית של רחב. הוא שולח מיד שליחים אל רחב, והוא אומר באופן החלטי, הוציא האנשים הבאים אליי אשר באו לביתך, ואם את חושבת שהם סתם קליינטים תמימים, לא משנה כרגע, הם באים לקנות סשים או דברים אחרים, כן? הם באו לחפור את כל הארץ, באו. הם באים לקחת. ותיקח האישה את שני האנשים, זה קורה עוד לפני כן, לפני שהגיעו, זה פס פרפקט, זה לפני שזה קורה, כי הם לא לפני האנשים שהגיעו, אומרים, רגע, חבדו, נחביא אותם. היא כבר מראש הכביעה אותם, הבינה שזה מה שהיא הכביעה אותם, ותאמר, היא אומרת להם, כן, באו אליי, כן, לפני כמה שעות באו אליי האנשים, לא הכרתי אותם, לא שאלתי מי הם, ו... כבר היה חושך, ואנשים, לא ידעתי, אנה הלכו, ואנשים, אנה הם הלכו, ריטפו מהר אחריהם כי תשיגו. אומרת, כן, הם עזבו לא מזמן, הם הלכו כנראה בכיוון שהם הלכו על שמה, תרוטו. והיא העלתה מגגה עוד קודם, לכן, לא לפני הבודיל הנגדי, ותתמנם בפשטי העץ הארוחות לה על הגג, כי אי אפשר לדעת אם החבר'ה האלה לא נעשו גם חיפוש, ולא יסמכו על מה שהיא אומרת בלבד, ולכן היא מחביאה אותה. והאנשים של מלך יריחו רדפו אחריהם דרך הירדן, בדרך המוליכה לירדן, על המעברות. למה? כי זה המקום שיש סבירות שהם יחזרו למקום שמנו הם באו. והשער סגרו. איזה שער של העיר? לא הבית של רחב, את העיר, כדי שהעיר תהיה סגורה קומפלט, עיר מוקפת חומה, מתוך כוונה ללכוד, אם הם בתוך העיר ילכדו אותם בתוך העיר. ואכן כאשר רדפים אחריהם, והם הטרים משכבון, והיא עלתה עליהם על הגג, ואז מיד פותחת משא ומתן. ושימו לב, משא ומתן כזה אפשר לנהל אם אתה לא ערוך לו מראש. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את שהרוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, אשר עשיתם לשני מלכי האמורי, של בעבר הירדן, לסיחון ולאוג. אז יציאת מצרים, שמוע מילה, כן, אז גם שם כתוב שווי פלשת, כן, תפסו פחד, שירת הים שאנחנו רואים כל יום, נכון? אז זה אירוע שהיה לפני 40 שנה. אבל פה מדברת על אירוע שקרה לפני כמה חודשים. סיפור של סיחון ואוג, מה שבגללו גם נבהלו מלך מואב, תפס פחד כתוצאה מזה. הנה, זה אירוע שקרה כמה חודשים קודם, לכן, כן? אשר החרמתם אותם, ונשמע ואימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כן? אני לא יודע אם היא כבר חזרה בתשובה או שזה נאום טוב כדי שזה ייקלט טוב באוזניים שלהם. אתם יודעים שהולכים כל מיני פוליטיקאים לפני הבחירות, אתם מכירים, יש לו חבר'ה פוליטיקאים חילונים, הוא מחזיק צרור של כיפות בכיס, יש לו, אם הוא הוכנס לרב עובדיה שצרנו לברכה, אז היה עושים כיפה שחורה מכתיפה. אם הוא הולך לאיזה רב מהיהדות הציונית הדתית, יש לו כיפה סרוגה. אם הוא הולך לאיזה רבי של איך קוראים אותו, של חבר'ה של מסנגדים, אז יש לו כיפה מבד, לא מכתיפה שחורה. באמת כל אחד יש לו את הכיפה שלו, והוא דבר איתו בכיפה בהתאם לעסק. אז גם פה אותו דבר, אם דברת איתם פה בשפה שלהם, אם כי לדעת חזל היא חזרה תשובה, יכול להיות שאחרי כן היא גם הפנימה את העסק. בסדר גמור. תראה, קודם כל, אתה יודע, אנשים יכולים לצטט לך המון דברים, ואתה צריך לדעת כבר כתוב, אתה ביותר ילד גדול, שכשמיסטר אובמה, או מיסטר, לא יודע, מישהו בא, שלום חבר, הוא למד על פה, כתבו לו באנגלית, או שבא איזה אנואר סאדאת פה לביקור, ואמר, ברוכים הבאים, הוא נדע מה, כן? אז הוא כתבו לו בערבית את הברוכים הבאים, והוא אמר, ברוכים הבאים, כן? אז זהו, אז כל אחד בהתאם לדברים שלו, אבל זה לא בעיה, זה טכניקה, למצוא חן, כן? הוא בא מקנדה, או נדע, מרוסיה, אז הוא לומד, מה פה אוהבים לשמוע בכנסת שמחיקו כפיים חזק? הבאנו שלום עליכם, יאללה, הבאנו שלום עליכם, כולם מוחאים כפיים. אז זה טכניקה כזאת, זה בסדר, זה יחסי ציבור, זה עובד מצוין. אפשר גם לקחת אותה בהמשך ברצינות, כי מישהו גם יכול לסוף להאמין במה שהוא אמר בהתחלה, מתוך טקטיקה כזו או אחרת. בכל מקרה, היא אומרת מה שהיא אומרת, ואתה ישבו, מיד היא אומרת ברצף אחד, ישבו נא לי בהשם, כי עשיתי עמכם חסד. אתם בידיים שלי, אני יכול עכשיו להוציא אתכם, להגיד שלא ידעתי שלא הלכתם, ותתחבטתם לי פה, הייתי בטוחה שהלכתם, וגמרנו, אתם עכשיו, איך אומרים, יש לי מיגו עליכם, נכון? אם אני רוצה, אני מסגירה אתכם, נגמר הסיפור, נכון? ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ותתם לי אות אמת, ואחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי, כל השלב ויתלתם את נפשותי למוות. כן, היא רוצה, ברורת החיים שלכם, את החיים שלי ושל המשפחה שלי. אתם לאנשים, נפשנו, תחתיכם, למות, אם לא, תגידו את דברנו זה, תהיינו, אם את לא תסגירי אותנו, היה בית השם לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ואז בפועל ותורידם בחבל בעד החלון. כי ביתה בקיר החומה ובחומה יושבת, ואנחנו מכירים עד היום, אנשים שגרים, והחומה היא הקיר החיצוני של הבית שלה. בונים עוד שלוש קירות, ובמסגרת צפיפות הבתים בתוך עיר, אנחנו מכירים את בתי חומה, בתים שיושבים בתוך החומה, והיא מורידה אותם בעד החלון, החוצה, וכדי לעקוף את המשמרות ואת הבדיקות הדקדקניות שנערכות כפי שנענו קודם בשער הסגור של העיר. ותאמר להם, ההר עליכו, תהיינו במקום לחזור לכיוון הירדן, תלכו מערבה בכיוון הנגדי, תטפסו על ההר באותו מצוק שמעל יריחו. למה? פן יפגעו בכם הרחוטפים. כן, אם אתם עכשיו החיפושים אינטנסיביים בין השער של העיר לירדן, שם אתם תתקלו בכוחות מפטרלים, תלכו לכיוון הנגדי, אז קודם כל לא יתקלו לכם. דבר שני, אתם תוכלו מחר בבוקר משם לצפות על כל האזור. לא הספקתם להסתובב הרבה בשטח, לא הספקתם ללמוד את השטח, יש לכם תפקיד, מלמעלה מהתצפית אפשר להשלים את המשימה. הדבר השלישי, אתם תוכלו לעקוב ולראות מתי החיפושים נפסקים, ואז תוכלו לחזור חזרה לרדת ולעבור חזרה ללא מורה. זה היתרון של הטיפוס על ההר. למה היא אומרתם שלושת ימים? כי אנחנו מכירים עד היום. היה אירוע פיגוע או משהו כזה, שלושה ימים, חפשים, משוגע את העסק. רואים שלא אומרים, אוקיי, הם הצליחו להתחמק, וחוברים, החקירה עברה למישור המודיעיני. זה הטכניקה, נכון? שלושה ימים, זה הקלאסיקה. אחרי שלושה ימים, יפסיקו לחפש, יחפשו, יעברו למודיעין, ויעברו אליה אנשים נקיים, אנחנו משבטך, זה אשר בטלנו. כן, אנחנו מקבלים את זה. הנה אנחנו באים בארץ. את תקוות חוט השני הזה, תקווה זה חוט. כן, זה תרגום, כמו, מה זה מבול? מים על הארץ. מה ששעטנז? צמר ופשתים יחדיו. את הכתוב בעצמו מסביר לנו ביטויים מיוחדים חד פעמיים, ומסביר לנו מה הם, תוך כדי במאמר מוסגר, בלשון תחבירית כלומר זה תמורה. יש פה עוד המשך, והוא אומר לך, תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר אותנו בו. ותיינו, זה סימן, זה הבית שלך שאנחנו לא נפגע בו, בזמן שנכבוש את העיר. ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה. תיינו, כל מי שאת רוצה להציב במשפחה שלך, פה בבית. שנמצא בבית, מקבל חיסיון. מי שיסתובב בחוץ, לא אחראים עליו. היה כל אשר יצא מדלתי ביתך, החוצה, דמו בראשו. אנחנו נקין. כל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו, עם יד תהיה בו. ואם תגיד את דברנו זה ואינו נקיים משבועתך שיש בת, עדיין אם תשתנקרי אלינו, תתפסו אותנו, גם זה יפתור אותנו. ותאמר כי דבריכם כנו, ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון. ויבלכו, וילכו, ויבאו ההרה, וישפו שם שלושת ימים. היינו, הם באו בלילה הראשון, הלכת, מה שאמרנו, קודם דיברנו, ומיד תופסים אותם, ובאותו לילה הם הולכים להר, ואז, בלילה השלישי, הם חוזרים חזרה, חסות החשיכה, ואז מתחילה התנועה. וישובו שני אנשים וירדו מההר, ויעברו את הירדן, ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו ליהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. ובכן, אין ספק שהם שומעים בדבריה של רחב, מבחינה פסוק לפסוקך, כן? אתה הרבה פעמים ככה אומר, הקדוש ברוך הוא מאותת לי, מאותת לי, כן? ואם זה מה שפגשנו וזה מה שקרה, וגם בסופו של דבר גם ניצלנו בזכותה, כי אם היא לא הייתה עושה את מה שעושה, היינו עכשיו מתנדדים על עץ גבוה, לא יודע כמה עמוד היה שם, כן? אבל עץ גבוה בחוצות יריחו, ולי ספק היא הייתה בשבילם גם גורם מזמן שגם הציל אותם ממוות. הוריי ורבותיי, עכשיו בעצם הכל ערוך ומוכן, ומה שיקרה בפרקים ג' וד', העם ינוע משטח הכינוס אחר שהכל ערוז. ברור מי הולך בחוד, מבני גד ובני ראובן, נבחרו 40 אלף חלוצי הצבא, ובעצם אפשר לנוע לעבר הירדן, כאשר שאלה מאוד גדולה היא מה יקרה עם הירדן. איך עם של מיליוני אנשים, היו שם מיליוני אנשים, כי רק 600 אלף לוחמים היה, כפי שראינו במפקד שנערך לפני כמה, כן? מספיק שלכל אחד יש רק אישה, זה כבר 1,200,000, כן? יש גם ילדים, והם עושים חשבון מאוד פשוט, רק מנו מ-20 שנה עד 50 או כמה שהם מנו שמה. במילים אחרות, זה עם, ואיך הם עוברים, ואיפה היה שטח הפריסה, וכמה זמן זה לקח, ואיך זה עבד, זה מדבר בזה שם בשנה הבאה. זאת ההזדמנות, שנה הבאה, לא? אנחנו יהיה בתף שיניהם, כי בשבוע הבא בזמן הזה נתחיל את תפילות ראש השנה, נכון? אז אני רוצה לאחל לכם בעזרת השם שנה טובה ומוצלחת בלימוד ובכל מעשה ידיכם, לכם ולבני ביתכם, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות, ושנשמע ישועות לעם ישראל כולו בכלל ובפרט. שנה טובה ומבורכת, ובעזרת השם נמשיך בהמשך אחרי ראש השנה להתראות בשנה טובה ומבורכת. Thank you.